כל חי, המהדורה המרכזית. עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופ.
יום שני בשבוע, מהדורה המרכזית, ראש חודש חשוון, מאחורי המיקרופונים, שמעון ברייטקופ ויהודה אבידן. המהדורה המרכזית, אנחנו מתחילים. גל ההסתה נגד הציבור החרדי נמשך, והפעם דרישה להטלת סנקציות ממוסדות חינוך המפרים את ההנחיות, וכמובן, אף מילה על שאר מפרי ההנחיות בציבור החילוני.
העיר ביתר, רכסים ושכונות בירושלים כבר לא אדומות, אבל זה לא מונע ממשלת ישראל להותיר את הערים הללו בסגר חונק, שהופך את חיי האזרחים לבלתי אפשריים. כבר נברר עם חבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה, ועם ראש מועצת רכסים, הרב דן כהן, מה דעתם בעניין.
וחודשיים לאחר שכל העולם קיצר את תקופת הבידוד לעשרה ימים, משרד הבריאות הישראלי מודיע באיחור אופייני, גם בישראל תקוצר תקופת הבידוד ל-12 יום בלבד.
והיערכות לפתיחת שנת הלימודים בעולם הישיבות נמשכת. מערך בדיקות יהודי פתח מחר, ותלמידי הישיבות נערכים לסגר בין חודשיים בתוך היכלי הישיבות.
ומחר יציין העולם היהודי את יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שורת עצרות זיכרון יערכו מחר בכל רחבי הארץ, רבבות ילמדו מתורתו וידליקו נר נשמה לזכרו. מהדורה המרכזית, כאן יהודה אבידן, שמעון ברייטקופ, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, אנחנו מתחילים. וערב טוב ליושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת יעקב אשר. הרב אשר?
אני שומע, ערב טוב ומבורך.
מה שלומך?
ברוך השם.
בוא ניתן לו קודם כל ציון, ניתן לך קודם כל ציון הרב יעקב אשר, שאתה היית המרויין היחידי שמוכן להתראיין היום. זה כבר קרדיט נהדר. יש לך אפשרות לספר לנו למה אתה היחידי שמוכן לעלות?
או יש לך השערה למה חברים שלך לא מוכנים לעלות?
אתם התבלבלתם בפינה, ואני לא פינת הפרשן.
לא, אולי הסברים, משהו, מה?
זה התפקיד שלכם.
אני אגיד לך למה אנחנו שואלים, כי יש תחושה בציבור החרדי שהנציגים שלו נעלמו. הם מחותרים בתוך הערים, שמים אותם בתוך, הם מגדירים אותם כאדומות, למרות שהערים כבר מזמן לא אדומות. המשטרה מתנהגת בברוטליות, והנציגים החרדים שאנחנו נושאים אליהם את העיניים, נעלמו, לא נמצאים.
ופנינו, זה לא שלא פנינו. כל אחד אומר, אני לא מתראיין, זה אומר, אני לא מוכן לדבר. עזוב אותי, לא רוצה, אין לי מה לומר.
יהודה, אני אומר, עזוב את הרעיונות, אבל איפה הקול שלכם מול הברוטליות של המשטרה, מול הקטר הלא מידתי, האכיפה הבררנית, איפה אתם?
אתה יודע מה, בוא נתחיל את הרעיון. הרב יעקב, ידוע לכולם שרכסים, ביתר, מודיעין עילית, שכונות רבות בירושלים, יצאו מהסגר. אנחנו מכירים את החלטת הממשלה ואת האמירה שנאמרה כולם כשרצו מיד שיתירו את הסגר, כל מי שיגיע ליד יצא מיד. אנחנו גם נשמע עוד מעט את ראש מועצת רכסים, שהוא היחידי שהסכים להתראיין. אין עם מי לדבר. מתקשרים לכל העולם, מדברים עם כל המשרד הבריאות, אף אחד לא מוכן להוציא אותם מהסגר. למה?
טוב, קודם כל, לא יודע, לגבי מי נעלם ולא נעלם, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא נעלם, אני ודאי גם לא הרגשתי שאני נעלם, אני נעלם מהבית, זה נכון, ומגיע מאוחר מאוד, גם לתוך הסגר שכל העיר שבה אני חי נמצאת, וקולנו לא נעלם בכלל, אני חושב שקולנו נשמע, ונשמע בהרבה מקומות ובהרבה צורות, וכמובן שאתם יודעים, חלק מהדברים שאנחנו עושים הם גם בקולנו וגם במעשינו, ואני חושב שאין ספק שאנחנו נמצאים במצב בעייתי מאוד, עדין מאוד, למצב שבו גם הרוח שנושבת בארץ היא רוח אנטי-חרדית בצורה שמאוד מאוד מדהיגה אותי. זאת אומרת, אנחנו רגילים לזה בהרבה מקרים, גם בלי קשר לקורונה, אבל מה שקרה עכשיו ומה שקורה בימים אלה, אין ספק שהוא מדהיג מאוד, הוא בעייתי. אנחנו לא יודעים להסביר, לצערי הרב, זאת אומרת, אנחנו יודעים איך להסביר, אבל אנחנו לא יודעים איך שיבינו את זה. שלנו יש סולמי ערכים אחרים, שלנו יש הסתכלות אחרת, ומה שאמרתי זה היום באחד הישיבות, שאני לא חושב שהציבור החרדי...
למה שיבינו את זה עד שהתקשורת קשה, כאשר ראש הממשלה, שר הבריאות, היום יובל שטייניץ בישיבת סיעה...
לא,
הם המסיתים הגדולים ביותר כנגדנו היום.
אני התכוונתי גם לאנשי הממשל, שברובם הם אנשים שאינם חרדים, אינם דתיים, הם לא מבינים את סולם הערכים, הם מבינים כשיש לחץ לפתוח את ליגות הכדורגל, ובזה הם מבינים. כשיש לחץ לפתוח את חופי הים, וזה הם מבינים. כי זה חלק מתרבות חייהם. הם מבינים הרבה לחצים, הם לא מצליחים להבין למה מבחינתנו נושאים שבנפשנו הם ובנפש ילדינו. הרי אמרתי היום אחד הישיבות, התחלתי להגיד מקודם, תראו על מה הציבור החרדי נאבק. שיתנו לנו לצום בשקט ביום כיפור ולהתפלל, שיתנו לנו ללכת ללמוד. אתם ראיתם מרד של ילדים שרוצים כל כך ללכת לבית ספר או לתיכונים? אני לא ראיתי שיתפתח מרד. ההורים רוצים לקל. שבחורים מבקשים לבוא לתיכון וללמוד קשה, אני לא ראיתי מרד כזה בשום מקום. אנחנו מחפשים רק את הדברים האלה, לא את המסעדות ולא את הטייקאווי, ולא את המכוני כושר ולא את כל הדברים הללו. לנו יש דברים חשובים, ואם הם היו מבינים כמה זה חשוב, גם היו פותרים חלק מהדברים. זה נקודה אחת. לגבי מה ששאלתם לגבי הנושא של הזכרים, גם בידיעתי, זאת אומרת, גם אני יודע בצורה מפורשת שרכסים, האמת היא כבר די מאתמול, אבל בוא נאמר שהיום...
מיום שישי אפשר לומר.
כן, אבל בסדר, תמיד אתה יכול...
אגב, צריך לומר, צריך לומר ביושר שחבר כנסת אשר בתפקידו כשראש ועדת חוקה, יהודה, אתה גם אמרת את זה לי באופן אישי לפני השידור, באמת ניהל קרב...
ומנהל, ועדיין מנהל.
אבל עדיין בסוף, אתה פותח היום את העיתונים בישראל.
לא, אבל הקרב הגדול, דקה, אם כבר הזכרת, אחד הקרבות הגדולים שהיו, זה היה על ההתייחסות לרשויות ולראשי הרשויות. ועצם זה שהיה שימוע, ועצם זה שהם חוששים מזה, ועצם זה
נכון, הוריד לא מעט ערים מרשימת
אבל מה שווה השימוע? עשו שימוע, הבטיחו להם דברים.
אבל
הבטיחו להם דברים ולא עמדו בזה.
ברשותכם, ומה שאני מבין, שמחר בבוקר אמורה להיות ישיבה של ועדת שרים מעייני הגבלות.
אבל למה? אתה חייב להסביר לי. הרב יעקב, אני מתנצל. אתה חייב להסביר לי למה צריך ועדת שרים.
להסביר לך, אני לא... לא, זה סליחה. האם זאת השאלה שלך? כי אני שאלתי את אחד מבחירי משרי הממשלה עכשיו בדרך להצבעה במליאה. למה אי אפשר להכנס את הישיבה הזאת בערב? זאת אומרת שישיבה מתוכננת שנועדה מראש והם רוצים לדון בעוד דברים. אבל אם אתה שואל למה צריך החלטת ממשלה, בגלל שזה מה שהוחלט בקבינט הקודם. זאת אומרת, זה לא אוטומטי.
כל עוד שהם אדומים.
כן, אבל...
אבל הובטח להם, כשאתם לא תהיו אדומים תצאו מיד. זה היה חלק מההבטחה, זה חלק מהשימוע.
אני מספר לך את המציאות, אתה רוצה את ההסברים, זה צריך לשאול אולי בקבינט שישבו והחליטו על זה. אני יכול להגיד לך כרגע את המציאות. המציאות היא שההחלטה הייתה שברגע שהם יוצאים מהגדרה של אדומים, וזה מה שקורה כרגע, מכנסים את הישיבה, הפה שהפך אותם לסגר, הוא הפה שמתיר. עכשיו אתה שואל שאלה, וגם אני חשבתי על השאלה הזאת, אולי זה היה צריך להיות אוטומטי וזה היה יותר טוב, חשבתי לעצמי בשקט, בגלל שאנחנו עושים בארבע עיניים, שאני לא בטוח, כי אם אנחנו נאבק על אוטומטי, בסוף יהיה לנו גם אוטומטי לזכור את הערים. זאת אומרת, ולכן אני חושב שאם באמת הממשלה מחר בבוקר, מוקדם, תתכנס ותחליט את זה, אז כן, אם היא תמשוך ותגרור רגליים...
עוד אין בינתיים לוח זמנים לכינוס ועדת שרים.
אז אם היא תגרור רגליים, אז לא, אז זה לא רק שזה לא טוב, אלא אני אומר מכאן, אצלכם, אני אומר את זה גם מראש הממשלה וגם לשר הבריאות, ולגם כל היועצים למטה, הפרופסורים למיניהם, אם אתם גוררים רגליים בהחלטות הללו, אתם תאבדו את שארית האמון שכבר כמעט אין,
או שאתה יכול להוסיף, אני חושב שעדיין עומדת לך הזכות לכנס את הוועדה ולדון בהחלטת ועדת שרים.
אז אני רוצה לומר לך, קודם כל אני מכנס את הוועדה מחר בכל מקרה. כבר הודעתי על הכינוס הזה בתוריים.
יהודה, אתה מאוד, העניין... יהודה, אתה, יהודה מאוד אוהב את הפרוצדורה.
לא,
רגע, אני רוצה
ממש לא.
אני... שנייה, שנייה. אני מאוד אוהב, רוצה להסתכל רגע מעוף הציפור על הסיפור הזה, כי, כי יש תחושה באוויר, בקרב חלקים רחבים בציבור החרדי, שאנחנו למשיסה, ואנחנו למשיסה גם באכיפה הבררנית של המשטרה, גם בסגרים, ואולי אנחנו משלמים את המחיר של השותפות עם נתניהו, שהיום לא מתבייש להשתלח בציבור החרדי ולהפנות האש אליו, ואנחנו משלמים מחיר.
ומצטרפים אליו השרים שלו.
אם היינו הולכים, יכול להיות עם השמאל, היינו הולכים עם, עם מפלגות אחרות, ואולי היינו נאמנים כל כך אבסולוטית לברית עם נתניהו, היינו במקום אחר.
השאלה שאתה שואל נשאלת בהרבה הזדמנויות והרבה פעמים. אני לא בטוח היום דווקא בישיבת סיעה. דיברנו ככה בסמולטוק, מה שנקרא, בדברים הללו, ואמר אחד החברים דווקא בתיקים, אין לנו אינטרס כרגע שהממשלה הזאת תיפול. אנחנו לא יודעים מה תומן לנו העתיד, והשמאל שאתה מדבר עליו, זה שמאל של פעם, שיכול להיות שאנחנו צריכים להתגעגע קצת אליו, כי שם, איך אומרים, יש את המשפט ביידיש, עבורתי לעבור, סגרת משהו, אף סגרת, הליכוד עוד לא קיבל את התרבות הזאת בינתיים, אבל אני חושב שזה מוקדם מדי, אני חושב שזה... אין ספק שהאירועים האלה עוברים בראש, אבל אנחנו בסיטואציה, בסיטואציה ש, ש, שאנחנו באיזה מלכוד מסוים, מצד אחד מול ההסתה והאווירה והחוסר הבנה של, ה, של המדינה ל, ל, לצרכים שלנו, כי הרי, תראה, אחד הדברים הראשונים שאם הייתי חושב שגם ראש הממשלה וגם הממשלה מבינים אותנו, אז הם היו צריכים את הסגר, כמו שאמר בזמן הרב ליצמן, והוא יזכר לטוב לעניין הזה, חד משמעית, הוא אמר ובצדק, יכלו לעשות את הסגר הזה כבר מזמן. אם היו עושים אותו מזמן, הוא גם לא היה נופל על תקופות שהן כל כך בעייתיות, יכול להיות שהיה אפשר לפתוח את שנת הלימודים בצורה מסודרת, ויכלנו לפתוח את התלמודי תורה, ולא כמו גנבים בלילה, ולא בצורות כאלה ואחרות. אין ספק, יש לנו בעיה. להגיד לך שיש לנו פתרון בדמות ממשלה אחרת, לא יודע, לא יכול לחתום על זה.
אגב, אומר גנץ, אומר גנץ בימים האחרונים, אומר גנץ בימים האחרונים שיש, הוא מנהל שיח עם מפלגות באופוזיציה ובקואליציה על ממשלה חילופית. דיברו איתכם?
איתי לא דיברו, אני לא חושב שלא דיברו, כשגם לא דיברו עם אף אחד, יכול להיות שיש שיח ביניהם, הייתה איזו פגישה מתוקשרת בין יעלון ובין גנץ, שעשתה הרבה רעש. אני לא רואה את הדברים האלה נרקמים, מי שרואה את מערכת היחסים שקיימת בתוך בין כחול לבן לבין יש עתיד וזה, לא רואה, אני לא רואה אופציה כרגע שהם הולכים ביחד, ובמיוחד אני לא רואה את האופציה הזאת, בגלל שבו אנחנו לא יכולים לחשבן את המנדטים של בנט לפי הסקרים, זאת אומרת כרגע יש לו 6 מנדטים בלבד בכנסת הזאת, וזה אומר שבלי הסיעות ערביות או תמיכה של ערבים אין ממשלה, וכנראה שאין ממשלה. אז ככה שכל הדברים האלה הם יותר, אתה יודע, גנץ מנסה להיים על ביבי וביבי מהיים על גנץ, אנחנו לא במשחק הזה.
בקיצור זה בחירות.
דבר אחד הם כן מאוחדים כנראה באותם דברים של החוסר הבנה לצרכים ולדברים שלנו. אני אקח רק כדוגמה את נושא החתונות שהצעתי מתווה מאוזן מאוד, זהיר מאוד. ומהלחץ, מהפחד, מהתקשורת שיגידו שמי יודע מה עושים לחרדים, עדיין המתווה הזה לא אושר לצערי הרב, ולא קיבלתי סיוע פה, לא מראש הממשלה, וגם לא מבני גנץ שפניתי אליו בעניין הזה. ולכן אני אומר, בוא לא נשתעשע בכל מיני תקוות, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, ולנסות לדאוג עד כמה שאפשר לה... שהציבור שלנו ייפגע כמה שפחות, עם כל המצב הלא פשוט שאנחנו נמצאים.
אני רוצה, ברשותך, לחזור לנושא מסוים שמטריד מאוד, וגם מעצבן. זה נושא הקריאה להטלת סנקציות כנגד מוסדות. סביר להניח שזה חלק מהתקנות, זה גם יבוא אליך לוועדה. קודם כל, דעתך בנושא, והאם צריך להכיל באותה צורה, שאם ירצו להכיל, הטלת סנקציות ושלילת זכויות, מכל בעל עסק שפותח את העסק שלו, כולל שלילת רישיון העסק והטלת העטבות שהוא מקבל, ואותו דבר לבעלי עולמות, זה כל מפירי הקורונה. או להכיל את זה אחד צדדי רק על מוסדות. הקריאה הזאת של ראש הממשלה שהתחיל ממנו, ומחברים, ושאתה שומע את שר הבריאות, ואתה שומע את חבר הכנסת השר יובל שטייניץ, באיזה צורה שהוא מדבר היום, מעבר לשזה מטריד, שזה דווקא מגיע משם, באופן עקרוני, כל הגישה לנושא הזה.
אתה שאלת את השאלה וגם ענית את התשובה. אני יכול להגיד לך את השורה התחתונה. כל עוד שזה תלוי בנו ותלוי באצבעותינו, ותלוי בבטח בוועדה שאני עומד בראשה, לא יעלה ולא יבוא. ואני רוצה לומר לך שאני לא חושב ולא נאמר, אני לא שמעתי את הדברים האלה שנאמרו. כנסות שמעתי, אבל סנקציות לא שמעתי על ידי ראש הממשלה את הדברים האלה. ואני חושב שאפילו הפוך.
היה דבר כזה ויצא מהר הכחשה, אבל יש כאלה שטוענים בתוקף רב שאכן הדברים נאמרו בבית חולים רמב"ם היום.
יהודה, אני לא פרשן, אני לא יודע. אם כשאני אשמע את זה בקול שלו, אז אני אגיב לזה. אני לא שמעתי את זה עם ראש ממשלה, לא בפומבי וגם לא בשיחה אישית.
אבל אתה מתאר לעצמך כשיובל שטייניץ בישיבת סיעה היום אומר את זה ליד ראש הממשלה, והוא לא... לא משתיק אותו ולא אומר לו לא יקום ולא יהיה, כן, אז אבל, או שהוא תומך או שהוא נותן לאחרים לעשות עבודה שחורה ולהגיד אני לא אמרתי, הם אמרו.
מאחר ואני לא הולך להיות דובר הליכוד וגם לא דובר של ראש הממשלה, אני רק מודיע לך דבר אחד, דובר של עצמנו, של עשיות שלנו, של חבריי ואני, גם אני לא יכול להיות דובר שלהם.
אז אני אתן לך לצע של פרשן.
אני מודיע לך, לא יעלה ולא יבוא.
אז עכשיו אני אתן לך לצע של פרשן.
ואתה נתת את התשובה גם בעצמך, בגלל ש... אם בצורה כזאת נלך, אז גם רישיון עסק
ולכן אני אומר, זו עצה של פרשן, ברגע שזה יגיע, תגיד להם תביאו את הכל ואז הם לא יביאו לבד שום דבר.
טוב, זה פינת הטיפ היומי. הרב אשר, למה? אנחנו גם חלקים, הרב אשר, אנחנו כאן בנדיבות.
האמת היא שהרב אבידן, אני נמצא איתו בקשר הרבה על הרבה בעיות ונושאים, כרגע הוא יושב פה כשדר אמנם, אבל אני באמת שומע על הרבה דברי חוכמה ממנו, והרבה דברים הצלחנו לעשות בשקט מאחורי הקרעים במהלך כל החצי שנה, לא רק בחודשיים האחרונים.
טוב, אני אחכה עוד לפרגון גם בשבילי עוד מעט. תגיד לי, שאלה קצת רגישה ועדינה. אתה היית ראש עיריית בני ברק במשך 5 שנים, קדנציה מאוד מוצלחת, ואנחנו שומעים עכשיו שהעיר היחידה שתישאר בכתר היא כנראה עיר בני ברק, כל השאר ירדו בוועדת השרים מחר. יש איזה משהו שהיה אפשר לעשות אחרת?
אני חושב שזה גם שאלה עדינה וגם
לא פרית
בשאלה בטח.
לא, אם בענייני טיפים, אנחנו עוסקים כאן, אני שואל את זה כי אנחנו עוסקים בטיפים.
האמת, הוא רצה לשאול אותך משהו אחר, איך אתה היית כראש עיר היום מקבל החלטה על פתיחת המוסדות לאור הקריאה של מרן ורבנן?
אני רוצה לומר משהו אחר. אני אומר, אני מדבר כללית על עיריות. קודם כל, יש הבדל גדול בין עיר אינטנסיבית, שוקקת ומלאה, ועיר בירה של הציבור החרדי. אז לכן גם יש הבדל בין העיר הזאת לבין ערים אחרות שהן יותר ערי לוויין, נקרא לזה במידה מסוימת, ופחות אינטנסיביים גם בצפיפות שלהם אגב. זאת אומרת, מבחינת הצפיפות בני ברק היא הצפופה ביותר פר מטר לבן אדם.
23 אלף נפש למטר לקילומטר.
לקילומטר מרובע, נכון. ולא ביתר מגיע לזה, ואף לא מודיעין עילית, ובוודאי לא רכסים. ככה שאני חושב שצריך להיות אגום גם בעניין הזה, יש הבדל. אבל אם אתה שואל אותי כללית לגבי רשויות מקומיות וראש עיר, משבר כזה של הקורונה זה המקום למנהיגות המקומית. זה מקום שבו ראש עיר, ואני רואה את זה, מדמיין לעצמי לא פעם ולא פעמיים מה אני הייתי עושה, ואני חושב שיש פה מקום, כי אנחנו עומדים בצוות, התושבים עומדים בצוות בין הממשלה, שלא תמיד יודעת לספור אותם, לא יודעת להכיר אותם, והרשות המקומית שומעת מצד שני שהיא יודעת להכיר הכי טוב את העיר, ואתה יודע מה, גם לא היה קורה כלום לראשי רשויות, ואפילו זה חלק מהם, שיש דברים מסוימים שהייתי עושה אותם, גם בלי שהממשלה ביקשה ממני, כדי שאני לא אגיע למצב שבו אני צריך להגיע לסגרים או לדברים מהסוג הזה. אבל אני אומר שוב, יש משבר ניהולי במדינה בכלל, בטח בכל מה שקשור ליחסי מדינה עם הרשויות המקומיות, עד שהם התחילו לרדת לשטח, ואולי רק עכשיו כבר מדברים יותר, שתבין, אם אני הייתי צריך חקיקה, אם אני הייתי צריך בכוח להעביר חקיקה עם התנגדות של משרד הבריאות ומשרדי ממשלה, כדי להכריח אותם להתדבר עם ראשי הרשויות, כדי להכריח אותם לעשות שימוע עם ראשי הרשויות, אתה מבין את גודל המשבר הניהולי. זאת אומרת, שהמדינה לא יודעת לנהל את עצמה בשטח. ובשטח יש את מנהיגי הציבור המקומיים, שהם המתווכים בעצם בין הממשלה לבין התושבים, וכאן זה אחד המבחנים, ופה צריך לנסות לעשות את ההשתדלות, עד כמה שיותר. אבל ראש עיר יש לו הרבה מאוד כוח בתוך העיר שלו.
אני חושב גם כן ששמים את ראשי הערים במצב בלתי סביר, כשבעצם נכון. שולחים להם מסרים, מצד אחד תעבדו קשה, תקבלו את האפשרויות להמשיך ולצאת לחיים הרגילים, ומצד שני מענישים נכון, אותם בגלל קומץ קטן הדוגמה, או הפרה קטנה, שבעצם אין שום מוטיבציה.
יהודה, הדוגמה של עכשיו, אם באמת נראה שהממשלה מחר תגרור רגליים בהחלטה, הקבינט תגרור רגליים, אז הנה התימות וחוסר ההבנה שאם עיר הגיעה במאמצים של ראש העיר ושל התושבים והגיעה למצב שבו יכול לצאת מהסגר, אסור לחכות שנייה אחת.
ויותר חשוב, איזה צריך... מסר זה לציבור? איזה מסר זה לציבור שרוצה ואכפת לו?
היה צריך אפילו לכנס אותה, את הקבינט הזה עוד היום בלילה גם כן. אבל ודאי שלא, אם תהיה גרירת רגליים, אני אומר עוד פעם, זה יהיה משבר עוד יותר גדול בטיפות האמון האחרונות שעדיין יש לנו.
אז בוא נחזור שנייה אחת ברשותך, כשיצאו לסגר הזה הובטח חבילת סיוע ענקית גם לראשי הערים, גם לבעלי עסקים, גם לכל. אני לא מכיר בכל אופן את החבילת סיוע, אולי תוכל לספר, כי יושבים עכשיו בעלי עסקים, הרי בני ברק אנחנו יודעים שיש קריסה מוקלטת של כל בעלי העסקים שם, בעיר ביתר, רכסים, באלעד, עם מודיעין, אנשים שם קורסים לגמרי. איזה בשורה, הובטח להם פיצוי, הובטח להם שמשהו יבוא לקראתם. אני לא שמעתי שמישהו אמר, אוקיי, כל בעל עסק קבל פיצוי 1,000 שקל, 2,000 שקל, לא שמענו כלום. אתה יודע על משהו כזה?
אני יודע שבממשלה היה מסמך שהכין משרד הפנים, השר דרעי, היו כל מיני תוספות גם ש... בזמנו אני גם שלחתי אתמול במכתב לחברי הוועדת, לוועדת, לקבינט, מה שנקרא, קבינט הזה שדיבר, גם בנושאים אחרים, אבל גם במיוחד בנושאים הכלכליים, שמדבר על הנקודות של תוכנית פיצויים מיידית לאוכלוסייה שנפגעה כתוצאה מהסגר, כי ההחלטות שקיימות על כל המדינה הן לא נכונות כרגע לגבי אותם ערים שבסגר ואחרים לא. אני רוצה חקיקה בהגנה מפני פיתורים של עובדים. יש לנו עובדים, תושבי בני ברק, שעובדים בחברות הייטק או בחברות כאלה ואחרות מחוץ לבני ברק, עובדים ועובדות. ואם אני הייתי מעסיק שלהם, וכל שבועיים הם יוצאים לי לסגר כי הם גרים בבני ברק, אני הייתי מפטר אותם. אז כמו שיש הגנה לנשים בהיריון, אנשים שיולדות, הגנה מפיתורים למשך תקופה ארוכה לאחר מכן, היה צריך גם פה את החקיקה, וטבענו את זה גם כן. זכאות לדמי אבטלה, ואני מבין שהיה דיון הזה בממשלה, ושר האוצר אמר שהוא הולך לסדר את זה, והזכאות
לדמי אבטלה... אתה יודע מה, אתה הזכרת את העובדים.
גם בתקופת חל"ת של 14 יום, שפחות מ-14 יום.
חבר הכנסת אשר, אתה הזכרת את העובדים. היה אחד את הקלות כרגע בסגר הזה, שלמשל גננות בבני ברק, שגרות בפתח תקווה, או גרות בגבעת שמואל, ומותר להם ללמד, ובשני המקומות מותר ללמוד, לא נותנים להם לצאת. היה חוות דעת בהתחלה, החוזר המנכ״ל אמר שכן, ואחרי זה מישהו נתן פרשנות שלו, בשורה תחתונה, האנשים האלה לא יכולים לצאת, והם עובדות שמאושרות. כלומר, אמרו להם, אתם מוקצים מחמת מיוס, לא יוצאות מהעיר, בניגוד למה שהיה אמור לקרוא, ואף אחד לא יוצר את זה. למה הדבר הזה לא יכול להיות מתוקן כבר מחר בבוקר?
אני לא יודע מה זה בניגוד למה שהיה לקרות, בגלל שלצערי מלכתחילה הם התעקשו על העניין הזה, והטיעון
שלהם... סליחה, עובדה לחינוך המיוחד כן נתנו.
לחינוך המיוחד, כי זה נקרא עובדים נחוצי, כאילו ברמת נחיצות גבוהה, אני לא מסכים עם זה. ההסבר שהם הסבירו שהחשיפה...
שאנחנו נפיצי המחלות, ואנחנו נפיץ את המחלה מעיר לעיר. בואו נשים את זה על השולחן, שאתם החרדים מפיצי מחלות ותעבירו את זה מעיר לעיר.
יהודה, אתה יכול להסביר משהו אחר את הסגר הדיפרנציאלי חוץ מזה?
ברור.
רק את זה.
תהיגו אותנו, ורב אשר, אנחנו ממש לקראת סיום.
אבל אני רוצה לומר עוד דבר אחד.
רגע, רק עוד שאלה אחת שגם תתייחס אליה במשפט סיום.
כן, כן.
אנחנו יודעים מה קורה עם מתווה התלמודי תורה, ראינו אתמול שיחה שהיה... הייתה בין גפני לנתניהו, בניסיון למצוא איזה סוג של מתווה, אולי בבתי ספר של הבנות, יש התקדמות? או שנמשיך להיות מפירי חוק עם כנסות ושוטרים שנכנסים עם רובים שלופים לתלמודי תורה?
אני חושב שעדיין לא ירד האסימון למי שצריך לרדת כדי למצוא משהו נכון ואמיתי. ואתה יודע, ניהול סיכונים זה בדיוק האתגר של ממשלה. בוודאי שיש סיכונים, בכל יש סיכונים, אבל אם אתה לוקח את הסיכון מול הדברים הכי חשובים, אז אמרתי להם, אנחנו מוכנים לוותר על הכל, קחו את הטייקאווי, קחו את הים, קחו את הכל, הציבור החרדי לא ילך לים, לא ילך לשום מקום, תנו לנו את יבנה ואת חכמיה, וגם את זה בצורה מצומצמת וחכמה וזהירה ובמתווים כאלה ואחרים.
וזה עוד לא קרה.
הסימון עוד לא ירד, אני מקווה שהוא בדרך לרדת וליפול.
וחבר הכנסת אשר, מחר אתה מכנס ועדת חוקה, אני אתן לך עוד נקודה אחת קטנה. יש מסמך של משטרת ישראל שאומר מפורש שלא ייכנסו שוטרים לתוך תלמודי התורה ולמקומות ילדים. המראות האלה היום שראינו, ששוטרים פותחים דלתות וילדים נחשפים למראות כאלה שמוציאים אותם מהכיתה, שוטרים
משקים.
עם נשקים, זה מראה שאסור שיקרה במדינת ישראל, והדבר הזה היה בניגוד למסמך שמשטרת ישראל הוציאה, והדבר הזה קרה היום.
אני רוצה לומר שהיום היה לנו דיון לגבי הנושא של התנהלות המשטרה, ואחד הדברים שעלו בוועדה ובאותה חתונה מפורסמת בגבעת זאב, איך נכנסה המשטרה לתוך הבית, כי אנחנו בחוק הקורונה הגדול כתבנו מפורש, הורדנו את הסמכות הזאת, שאין סמכות למשטרה להיכנס לתוך בית או לחצר פרטית של אדם לצורכי הנושא של הקורונה. מה עולה לנו נציג המשטרה? הם באו ונכנסו מטעמי חוק הרעש, כי זה היה בשעה מאוחרת, וחוק הרעש, והיה תלונות ששכים.
אבל אתה יודע שזה שעה שבע בערב.
אז זה התחכמות, אז זה מה שאני אומר. אנחנו נבדוק גם את הדבר הזה, האם במקום ציבורי, במקום שהוא או ציבורי או פרטי ציבורי, שהוא מוסד פרטי, יכול להיות שיש הבדל בין מקום שהוא ציבורי ללא, אני לא יודע. זה יהיה אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם מחר וננסה
בעזרת השם, נאחל לך הרב אשר הרבה הרבה בהצלחה במערכה מחר. תודה רבה, ערב טוב, בהצלחה גדולה, ותודה בשם כל הציבור החרדי על הפעילות שלך.
ותמשיך.
תמשיך, כן. אני יודע, חבר הכנסת אשר הדגיש לפחות שלוש פעמים ברעיון שהוא לא פרשן, אז אין לנו בנושא.
אבל הוא פירש לנו לפחות מה שקורה במדינה היום.
לפנות לשני פרשנים, עמיתנו יעקב ריבלין ועורך דין אבי בלום. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, יעקב, ערב טוב, אבי. נו, מה התובנות שהגעתם היום מהרעיון עם לפיד?
מה?
הלו?
אני לא ראיינתי את לפיד, כך שלא ברור לי השאלה.
לא אתה, אבי.
מה השאלה?
אמרתי, איזה תובנות קיבלת היום מהרעיון עם לפיד, או שאתה כתבת לו את הנאום במליאה, שמעתי שהיה לו נאום מאוד מיוחד.
הופתעתי.
מה?
הוא אמר ברעיון, זה עוד לא פורסם הרעיון, אז אפילו ניוז, הוא אמר שהוא חושב שהמצב של החינוך החרדי שונה מאשר בחינוך הכללי. צריך למצוא פתרונות, גם אם בערים ירוקות בתי הספר עדיין סגורים, יעבור בלשון שלי, אבל מה שהוא אמר. אז צריך למצוא פתרונות לערים החרדיות, כי הסיטואציה שם שונה.
אגב,
מה שלא צריך, הוא אמר שמה שמפריע לו, שהלכו להתנגשות מול המדינה, ולא הסדירו את זה, והוא מאשים יותר את הממשלה, מה שהוא
מתחיל לחזור בתשובה עם הציבור.
זהו, אני רוצה יעקב, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים איזה תהליך שעובר על לפיד, כי יש כאן ללא ספק איזה 15-20 מנדטים, כסף על הרצפה, של שונאי חרדים שרק מחכים עכשיו לאיזה מפלגת אווירה והוא כאילו החליט לשבת על היציאה ולהסתכל עליהם עם משקפת.
לא, אז מה שקורה כזה דבר מאוד מאוד מעניין ונגעת בנקודה נכונה. אתמול הרי פורסמו סקרים בערוץ 12 ו-13 שלימדו על ההתחזקות של ימינה ועל הירידה של הליכוד, וזה לא מפתיע. מה שמפתיע הוא שמלאה הארץ שנאה בזעם כלפי החרדים. אני יכול לומר ש ממרום גילי, אני יכול לומר שמאז יוצא לפרשת יוצא לשוך בחר, והייתה כזאת שנאה לכלפי הציבור החרדי, וזה לא מתארגן למנדטים למפלגות ששונאים חרדים.
לא, כן, מי שאוסף אותם.
וגם לא כנגד החרדים דרך אגב, יעקב, בהגינות תגיד שגם החרדים לא יורדים בסקרים.
לא, הסקרים יש להם, החרדים יש להם את הבייס שלהם.
את הבלוק שלהם, כן.
הבלוק שלהם, אני שואל על איפה נמצאים, כל אלה שמסתובבים ברחוב ומקללים חרדים או שכועסים עליהם.
אבל יעקב, אין להם כתובת, כי לפיד לא אוסף את הקולות האלה.
לא, לי יש תשובה. לי יש תשובה לזה.
לכן לפיד, אתם שאלתם אותי שאלה, אם תתנו לי שלושה משפטים, אני אסביר את זה. לפיד קרא את הסקרים, הוא ראה את מה שאני ראיתי ומה שכולם מסתכלים. נכון שהציבור מאוד מאוד כועס על החרדים, אנחנו לא יכולים להתחיל, אנחנו יכולים להגיד שזה כעס לא מוצדק וזה לא נכון, נגיד מה שנגיד מהיום ועד מחר. אבל עובדה היא שיש כעס. הכעס הזה, לאיפה הוא מתנגז לבנט? ולמה? כי הציבור קודם כל דואג לפרנסה שלו. הוא רוצה קודם כל קורונה, הוא רוצה שהחנויות ייפתחו, הוא רוצה שהוא יקום בבוקר ויהיה לבית ספר לשלוח את הילדים. הוא מחפש אנשים שיתנו בפתרונות, והוא מוכן לשים עצידה את שנאת החרדים, כי הכל יודעים שבנט לא שונא את החרדים. לפיד רואה את זה, והוא מבין שאם לעת כזאת שנאת חרדים זה לא סחורה אלקטורלית, אז למה שהוא צריך לרכב על זה? שישאיר את זה לישראל ביתנו, ישאיר את זה ל... אביגדור ליברמן, שנראה לי שהוא דימה מה שאוהב את החרדים לחמאס, שליברמן יישאר תקוע לשבעה, שמונה, תשע מנדטים שלו. לפיד רוצה להיות ממשלה, ראש ממשלה, הוא מסתכל על בנט, והוא לומד שהדרך להגיע לראשות ממשלה היא להיות יותר ממלכתי, לא לפלג, לא להשלים, למרות שדעותיו הם ידועות לנו ושמענו אותם גם כן היום, הוא החליט ששנאת חרדים היא לא סחורה, אגב זו תפיסה אלקטורלית, מאוד מאוד נכון.
וזה משתלם לו
כאילו. בוא נשמע את אבי מה הוא אומר.
לא, אני אומר, יכול, אני מעלה את זה כתהייה, כי תשמע, הוא התיישב אצלנו באולפן, והוא גם אמר, למשל, שהוא הולך להעביר ביום רביעי ביחד עם גפני, הולך לתמוך ביחד עם הסיעה שלו, בחוק להעדפת חרדים, הוא אומר, אני חושב שעושים היום עוול לחרדים, לא כולם בקשה אחת, אתה יודע, במילים כאלה שדי הפתיעו, יכול להיות שהוא מזהה, אפרופו הסקרים, אני שואל גם אותך, יודע, כי אתה התחלת לומר, שהוא מזהה שאולי מה שעובר בתקשורת זה לא בדיוק מה שהציבור חושב, אני לא יודע, זה ממש הפתיע.
כאן אני עכשיו אעבור מעמדת השדר לפרשן, אני חושב שאנחנו לא מבדילים בין האמת בציבור לבין ההסתה בתקשורת. אני חושב שההסתה בתקשורת, כל עוד שכורכים אותה כל הזמן עם ביבי לא ביבי, ההסתה לא מחלחלת ממש בציבור. אנחנו כל הזמן מתרשמים מהקומץ של בלפור וההפגנות האלה והתקשורת שהיא מסיתה בצורה נוראה, ועכשיו הצטרפה אליה עוד קבוצה מהציונות הדתית. אנחנו ראינו גם כן עכשיו רק את הציוץ האחרון של עמית סגל, וזה לא בכדי כל מה שקורה מקור ראשון וכל הדברים האלה, לבין הציבור האמיתי. אני גר באזור חילוני, אני לא מרגיש מאוים.
לא, אז יהודה, אתה גר באזור כנראה מאוד מסורתי, כי מי שמסתובב היום בערים חילוניות מובהקות, לא מסורתיות כמו אשדוד, בתל אביב,
בתל אביב,
רעננה, בכפר סבא, בהוד השרון, יש לא רק שנאה. אתם רואים יהודי חרדי, אנשים עוברים לצד השני.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שזה יותר בתקשורת, אבל אתה יודע, אי אפשר לבוא אליהם בטענות, כשאנחנו רואים את ההסתה מהשרים היום של הליכוד כנגדנו, אני מבין קודם כל שיאיר לפיד עושה בחוכמה כרגע שהוא מוריד פרופיל, יש מי שעשת עבודה בשבילו, למה הוא צריך לעשות את זה, הוא יודע שגם ככה הקריאות האלה, אין להם הרבה מקום, זה סתם חוץ מלהיות המסיתים, הוא גם רואה שאיבט ליברמן לא הרוויח מנדט אחד מכל האנטי חרדי, אז הוא אומר שמשנה קו.
יעקב, אנחנו אחרי הנאום המרתק של יהודה בבחירות, זהו, אנחנו שומעים את אשכנזי הבוקר מדבר על דדלן של שבועיים.
כן, עכשיו שימו לב למה שקרה כאן, בתופעה מאוד מעניינת במפה הפוליטית. עד עכשיו כחול לבן ניסו להחזיק את הקואליציה הזאת בתוך תקווה שיהיה תקופה מרוטציה, לא יהיה רוטציה, ונתניהו כל הזמן חצר לבחירות, ולכן השאיר פתוח את הנושא הזה של העברת התקציב. בימים האחרונים אנחנו רואים מגמה הפוכה. שמענו את גבי אשכנזי אומר שאם תוך שבועיים לא יתקציב הולכים לבחירות, יעבירו מיד חוק לפיזור הכנסת, ויש לזה...
ושמעת את ישראל כץ בסקופ שהוא נתן היום?
ישראל כץ אומר שהוא יביא תקציב חד שנתי.
הוא בעצם הטיל את הפצצה היום אחר הצהריים אצל ברדוגו, שהודיע יש תקציב ל-2020, ולא יהיה תקציב ל-2021, חד משמעית הוא מודיע.
יפה, נכון, אז מה קורה? כל הבן גיום מסקנה... שנתניהו רוצה לפזר את הכנסת ב-23 בדצמבר, ואז הוא חותר לבחירות במרץ, הוא נותן לו 5 חודשים. הם לא רוצים לתת לו את ה5 חודשים האלה. הם רואים את השקרים שאנחנו רואים, רואים את ההנחשות, רואים את זה שהוא עדיין לא מצליח להתמודד עם הקורונה, ויודעים שנתניהו רוצה למשוך עד פסח, באזור פסח אדר.
אז מה זה, תמות נפשי עם פלישתים?
אולי עד אז ימצאו חיסון, אולי המצב ישתפר. ומה שטוב לנתניהו לא טוב לכחול לבן, לכן אני לא אופתע אם בתוך שבועיים תונח על שולחן הכנסת, הצעה לפיזור הכנסת.
הוא כבר הודיע לפיזור הכנסת?
כן, כן.
לא, בוא, אתה צריך לזכור שבסוף אנדל ואוזר לא נמצאים בכיס של כחול לבן, הם לא כך מרית בחור.
אבל יש להם את האופוזיציה.
זה לא משנה.
יש תחת מהלך מאחורי הקלעים, אפרופו אלך הרוח ברחוב החילוני, שלפיד נוגס בתוך הבייס שעוד נשאר לכחול לבן, וגם בקרב החברי כנסת שלהם, כמו אסף זמיר ואחרים. ולא בטוח שמה שגבי אשכנזי אמר היום, זה בדיוק מה שחושב בני גנץ, עם כאבי הגב, אומרים גם שבאזורים אחרים, בוא לא נרחיק. וצריך לראות את זה גם באור הזה. יש כאן איזושהי קריאת תיגר, גם מול בני גנץ, בתוך כחול לבן, שהיא עוד מתפרקת, כמה שהיא מפורקת היום, מתפרקת עוד לרסיסים. תשמע, יהודה, אתה רואה את זה ממשיך? זה נראה שזה הולך לבחירות, נכון? נראה שזה...
אני רוצה, אני רוצה ברשותכם לחזור לעניין המתמטי המספרי, כי זה מה שקובע. אין אפשרות שסיעה בקואליציה תגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ולא יהיה לה רוב. כי יחסי הכוחות היום, אנחנו יודעים, הם 70-50. ברגע שעשר עוברים מכאן לכאן, הצעת החוק הזאת עוברת. וזה המטרה של כחול לבן לחתור, הם רוצים בחירות בפברואר, מתוך הנחה שנתניהו לא יצליח עד אז להשתלט על, על הקורונה, שהסקרים ימשיכו להיות נגדו, ואולי מתוך תקווה שכישלון של טראמפ, כפי שמסתמן כעת, יפגע גם בנתניהו. אז שם המשחק הוא כזה, נתניהו רוצה בחירות בחודש אדר, כחול, וכן, נדבר ולועזים, רוצה בחירות בסוף מרץ, הם רוצים בחירות בסוף חודש ינואר, וזה שם המשחק הרגע, אני באמת חושב, כמו שאמרתם, מה שאתם השיחה שלנו, שהקואליציה הזאת היא אישה את עצמה, היא לא מתפקדת, אין ועדת שרים, אין כנסת, אין ממשלה, עדיף שתור ממשלת מעבר. אני רוצה להזכיר שהניצחון הגדול בגל הראשון על הקורונה היה כשהממשלת מעבר, שהיה אדם שמסוגל לקבל החלטות.
במקרה הזה ממשלת מעבר לא תתרום כלום, כי השרים לא מתפטרים, אז זה נשאר באותו מצב, אבל אני רוצה, בוא נחזור שנייה אחת איזשהו שלב השאלה הזה לסיום לשניכם. מה?
אם עכשיו הולכים לממשלת מעבר, ביבי יכול להעביר ברוב.
לא יכול שום דבר, אם הם לא מתפטרים.
יש לו רוב, אבל...
לא, לא, לא.
פריטטי, אבל יש לו דיין רוב.
החוק אומר שתקנות הממשלה משאירות אותו מצב, והממשלה פריטטית, כל עוד שלא מתפטרים, נשארת ממשלת פריטטית.
אין פחד. שנייה, אבל אין תקנות פריטטיות.
בוודאי שיש.
לא העבירו את זה.
לא, לא, לא. החלטת הממשלה, חוות הדעת של היועמ"ש, שההחלטת הממשלה היא תופסת, ועד שלא ישנו לא ניתן כלום, אבל עזבו את זה שנייה אחת. אני רוצה שלב השאלה הזה לסיום לשניכם, שניכם פרשנים ואנשי תקשורת מהוותיקים ביותר במגזר החרדי. עברנו את הגל הראשון בהסתה נוראה, תיקנו את זה, אמרו אחרי זה כולם צריכים ללמוד מהציבור החרדי, איכשהו התבגר.
איפה אמרו כזה דבר? לא שמעתי.
בין הגל הראשון לשני, היה בקשת מחילה כמעט טוטלית בכל אנשי התקשורת בעד הציבור. והנה הגיע הגל השני, ושוב פעם אנחנו נמצאים בגל הסתה. איפה נכשלנו בהסברה?
אני לא חושב שנכשלנו כל כך בהסברה, כי אתה לא יכול להסביר את זה. יש נתונים אובייקטיביים שאתה ואני וכל הנמצאים פה בשיחה הזאת יכולים להבין אותם. אנחנו יכולים להבין שערך לימוד התורה הוא הכל, ואנחנו נוותר על טייק אווי, ונוותר על חופים ועל כל, ובאז שיפתחו לנו את תלמודי תורה. אבל אתה לא יכול לעשות את זה. איך תסביר לאדם ביוקנעם שרוצה לשכוח את הבן שלו לממלכתי, ואומרים לו לא, לפי התקנות הבריאות, לפי ההיגיון, לפי הרציונל, צריך להיות רק עוד 12 ימים. כשהוא רואה של החרדים מתירים, מה תגיד לו? שיש להם מתווה מיוחד? הוא עושה, למה לי אין מתווה מיוחד? מה תגיד, השתלמות תורה כנגד כולם? הוא אומר, זה לא הערך שלי. זאת אומרת, יש שם קושי אובייקטיבי מעבר לבעיות הסברה, ואני מקווה ש... סליחה, שאם השיפור...
אולי גם להסביר את ערך התורה, היינו צריכים לדעת להסביר ולא הסברו נכון.
אנחנו יודעים שזה לא תופס בחוגים רבים. מה שאני מקווה זה שתוך שבוע שבועיים, שנתוני התחלואה ירדו גם בציבור, ירדו באופן כללי, אפשר יהיה לפתוח את בתי הספר, אז גם הנושא של תלמודי התורה יחלוף ואולי רמות השנאה ירדו.
ואנחנו חייבים לסיים. אבי, יש משפט לסיום?
סיום לאבי.
היה פספוס גדול בסוף השבוע, כי... מי שעקב אחרי הדיונים בתוך קבינט הקורונה ביום שישי, אפילו גמזו יצא במילות שבח, וגם מתוך כחול לבן היו דיבור על כך שהערים החרדיות הצליחו להוריד את מרדי התחלואה בחג האחרון, ושהסרטונים שראינו לא משקפים את הלך הרוח הציבורי. איכשהו עם זה שמנדלבליט, בגיבוי של כמה חבר'ה מכחול לבן, תרפד את מתווה פתיחת תלמודי התורה, שאנחנו שומעים היום שאפילו לפיד אומר שהוא הגיוני, זה גרם לכותרת במוצאי שבת במהדורות 8 בערב.
יש תובנה אחרת, אבל לא משנה.
מורדים במדינה, ותדע, כשיש לך, כשמציבים לך, מורדים במדינה כשהם בערים אדומות, אתה לא יכול להתמודד עם זה.
טוב.
טוב, עורך דין אבי בלום ויעקב ריבלין, אנחנו מודים לשניכם.
תודה רבה לכם.
ואנחנו נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופ. מיד נשוב.
היי, זו דוקטור חנה קטן, כמומחית ברפואת נשים עם 30 שנות ניסיון. אני מזמינה אותך לקבל ייעוץ אישי, טיפולי, בלי לצאת מהבית. בואי לחסוך זמן ותרחה, וקבעי פגישה אישית חמה ומקצועית איתי, בטלפון במחיר המתאים לכל כיס. אני מחכה לך באהבה.
התקשרי עכשיו, 02-652-6552. 02-652-6552, שלוחה 2.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע 3 ועוד 1 מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו! ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע, קפה אליט.
הקדוש מר אני יוסף, עובדיה רבנו.
להצטרפות לסיום הזוהר היומי, לעילוי נשמת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. חייגו, כוכבית 5290. קבלו על עצמכם דף זוהר ושמכם יועבר לתפילה בציונו הקדוש על ידי רבני אגודת בית מרן. כוכבית 5290.
שלום, שמי אלחנן. ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. Alpha Brain Center, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326.
כפוף לתקנון.
וואו, אתם רואים מה שאני רואה דרך המשקפיים האלו?
את ההנחה שלך לא כולם רואים. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת אופטיקנה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
הקורונה מרחפת בעולם. ארגון יד עזרה ושולמית לא עוזב את החולים. בזכותכם תורמים חשובים תמכנו עד כה בכ-22,365 חולי קורונה. בארוחות מבושלות, חטיפים לילדים, שתייה מתוקה ועוד. אלפי חולים מודים לכם מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית.
ומיני בר נועם אחד כוכבי 85-10.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף,
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר יזהר שי, שר המדע וחבר קבינט הקורונה.
ערב טוב יהודה ושמעון לכם, למאזינים.
אז מה, שבועיים לבחירות? ככה אומר גבי אשכנזי, שר החוץ.
לא, אם יהיו בחירות עוד ייקח זמן, אבל זה שבועיים בהחלט כדי לבחון האם בליכוד מתכוונים לעשות את הדבר הנכון עבור אזרחי ישראל, או להמשיך במין תרגילים ציניים פוליטיים שמתעללים ב9 מיליון אזרחי ישראלים, בלי קשר למי הם בוחרים.
אתם כבר לגמרי בקמפיין אגב.
לא, ענה לכם השר ישראל כץ היום אצל ברדוגו, חד משמעית, תוך שבועיים תקציב 20, לא יהיה תקציב 21 עד דצמבר. אז קיבלתם תשובה.
כלומר, מה שהוא אומר זה שאזרחי ישראל, שכמיליון מתוכם מובטלים, עשרות אלפי העסקים שקורסים, האנשים שמשוועים לאיזושהי עציבות ואופק כלכלי, הם רואים את הליכוד מושך את מדינת ישראל לבחירות, כי זה
כן,
מה
שמתאים. כן, אבל אוקיי, זה כבר נאומי בחירות, לא, ועוד יהיה זמן לא. לזה. אבל אני שואל, אחד שרוצה לראות, יורה, לא מאיים. אם אתה רוצה ללכת לבחירות, תתכבדו ותלכו לבחירות. זה סוג של אמירה, תחזיקו אותי חזק שלא נברח.
לא, קודם כל לא אמרנו תחזיקו אותנו, אמרנו מה אנחנו חושבים שצריך לקרות. דרך אגב, גם לא אמרנו שנלך לבחירות. מה שאמרנו שוב ושוב זה שאם הליכוד ימשוך את מדינת ישראל לתעלולים הצינים האלה, בנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא. זה יכול להיות כתוצאה מבחירות, זה יכול להיות כתוצאה ממהלכים פוליטיים דמוקרטיים. נעשה את כל מה שצריך כדי לוודא שאזרחי ישראל מקבלים את השירות שמגיע להם מממשלת ישראל, ממשלה שמתפקדת.
אתם כבר מגעים כנראה עם יאיר לפיד ובנט וכולם, כולל הרשימה המשותפת, על ממשלה חלופית, זה כבר מוסכם הדבר הזה? כי לא הייתם יוצאים בלי הסכמות.
אין דברים מוסכמים, אבל בוא תהיה מופתע, אני מדבר, או שלא מופתע, אני מניח שאתם יכולים להעריך שאנחנו מדברים גם עם רבים ממה שקרוי היה פעם הבלוק של הימין, ויש שם גם נציגים של סיעות חרדיות. אני חושב שכולם מבינים שמצבו של ראש הממשלה לא טוב, שהוא לא עושה את הדברים הנכונים למען אזרחי ישראל, והדברים האלה בסוף מזיקים לכל האזרחים.
ומי ראש הממשלה במצב כזה? גנץ או לפיד?
אני לא חושב שאנחנו צריכים לנקוב כרגע בשמו של ראש ממשלה, אבל יש מספר אפשרויות, ובכל מצב שאותו אנחנו רואים לנגד עינינו, אנחנו נעשה את הדבר הנכון למען אזרחי ישראל, כולם, כולל ערבים, כולל חרדים, כולל שמאלנים, כולל ימניים, כולם אזרחי ישראל, לכולם מגיעה כלכלה נכונה, טיפול נכון בקורונה וממשלה שמתפקדת.
אני לא חושב שאתה יכול להיות החרדים כשותפים יחד עם הרשימה המשותפת ומרץ ואיבט ליברמן, אז ודאי שזה רק מס שפתיים, אבל דבר כן אפשר לומר עכשיו מהכותרת שלך, שבעצם נפתלי בנט יחד עם הרשימה המשותפת ואיתכם, ערוך לאופציה חלופית.
אני לא יכול לדבר בשם נפתלי בנט, אני מדבר בשם...
לא, זה אופציה אחרת, אתה יודע, מספרים אנחנו יודעים לספור.
חברים, אני חושב שהחשבון של כולם מתבסס על הנחות שלמשל, חברי הכנסת של הרשימות החרדיות, כל מה שאכפת להם זה שלטונו של בנימין נתניהו, ולא מסתכלים גם על אלפי עסקים שקורסים במגזר החרדי, ולא מסתכלים
על כך של הציבור החרדי. אתה יכול לומר את זה על כולם, לא על המפלגות החרדיות, אני לא חושב שאדם אחראי יותר גם מהרב דרעי וגם מגפני, שעשו למען העסקים הקטנים. בנושא הזה אתה לא יכול לומר את הדבר הזה.
יפה, בדיוק לשם כיוונתי. מכיר ומוכיר את שניהם, מעריך מאוד, גם את הרב גפני, גם את הרב דרעי, שניהם אנשים שהם אנשי ציבור, ולא רק אנשי הציבור שלהם, אלא אנשי ציבור האזרחים במדינת ישראל כולו. ולכן ההנחה שלכם האוטומטית שהם ילכו בעיניים סגורות אחרי נתניהו והליכוד לכל אשר ילכו, היא הנחה מוטט.
טוב, דווקא, אני חייב להגיד, דווקא אתה, השר יזהר שי, מבין כל נציגי כחול לבן, עוד משותפים יש עתיד, באמת היית איזה קרן אור באפלה גם ביחס כלפי הציבור החרדי.
גם בהערכה שלך.
כן, אבל...
למה היית? למה בלשון עבר, חלילה? לא קרן אור, אלא
שאני קורא לך משותף. אני כבר אסיים את השאלה. כן. בקבינט הקורונה שהתכנס ביום שישי האחרון, עלתה הצעה לפתיחת עם מתווה תלמודי התורה, ומי שתרפד אותה היה שרי כחול לבן.
לא עלתה הצעה כזאת בשום אופן. ההצעה שעלתה באופן גורף על ידי מומחי משרד הבריאות ואימצנו אותה בשמחה, הייתה הצעה של פתיחת הגנים של, או מתגרות הגיל הרך מגיל 0
לא, הייתה הצעה, אנחנו יודעים, הייתה הצעה שהבנים ילמדו במוסדות של הבנות.
לא, חברים, רגע, אז בואו, אני אעשה סדר ברשותכם. קודם כל, ההצעה שהביאו מומחי משרד הבריאות היא בדיוק כמו שציינתי, גילאי 0 עד 6, שמחנו על ההצעה הזאת והשארנו אותה פה אחד, אף אחד לא התנגד. אחרי שדובר הנושא הזה, בא איש יקר, אני חושב לשני הצדדים, אם יש דבר כזה צדדים, אבל בא אלוף רוני נומה, שעובד בה עם הציבור החרדי כבר חודשים ארוכים, אני חושב שעושה עבודה טובה וזוכה להערכה. הוא אמר, תקשיבו, זה שפתחתם את גילה 0-6 זה טוב, אני שמח על כך. תדעו לכם שתלמודי התורה ייפתחו בשבוע הבא, אם תרצו או לא תרצו, אנשים שם יפרו את הוראות הממשלה, ויעשו את מה שנראה נכון ביניהם. ככה התחיל השיח, זה לא עלה בתור הצעה למתווה, לא הייתה הצעה כזאת בפני קבינט הקורונה, זה מעולם לא הובא בפנינו כהצעה. ההפך, זה הובא כדבר מאוד מדאיג, שיש מספר קטן לדעתי, זה לא כל הציבור החרדי ולא מייצג את כל הציבור החרדי, אבל מספר קטן של מנהיגים ומנהיגי קהילות שהחליטו לקחת את החוק לידיהם ולפתוח תלמודי תורה.
לא מספר קטן, אנחנו יודעים שמרן הרב קניבסקי הורה לפתוח תלמודי תורה, לא מספר קטן ולא שולי, ונתן גם, אגב, נתן ערכה להידברות עם הממשלה משך שבוע שלהם על בסיס זה שהגיעו לסיכומים לפתיחת תלמודי התורה במוסדות הבנות, וברגע האחרון אני מביא את זה תורפד על רקע משפטי, שיש כאן אפליה מגדרית, שבנות לא ילמדו, בנים כן ילמדו, זאת אומרת, נהיה ויכוח ערכי במקום ויכוח בריאותי. בוויכוח הזה, אתה יודע, אי אפשר לנצח, כל אחד יש לו את הערכים שלו.
נכון, אבל בסוף אנחנו גרים במדינה אחת שבה יש חוק שווה לכל אזרחיה, וכשאני יושב בישיבת קבינט ואומרים לי, תתייחס לציבור מסוים באופן עדיף על ציבור אחר, אני לא רק מדבר על בנים מול בנות, כי ממשלה לא יכולה להפלות בנים מול בנות, ואני מכיר את הערכים ולא מעביר ביקורת ולא מתווכח, אבל תבין שכמחוקק וכממשלה, אני לא יכול לבוא ולהגיד, הילדים, בנים עד גיל 10 ילמדו ובנות ישבו בבית, ממשלה לא יכולה להגיד דבר כזה במדינה דמוקרטית. ודבר נוסף, באים ואומרים לי, תלמידי כיתות או בתלמודי תורה זה קצת שונה, אבל גילאים 6 עד 13 בציבור החרדי ילכו למסגרות החינוך שלהם, והחילונים לא, החילונים ישו בבית. זה אפליה כפולה, אחת בנים מול בנות, והשנייה בנים דתיים מול בנים ובנות חילונים. ממשלה לא יכולה לקבל החלטה
נכון, כזאת. נכון, זמננו קצר, אבל אני אומר, לא דיברנו מילה יהודה על המאפיינים הייחודים של המגזר החרדי והבתים הצפופים, לא נדבר על זה עכשיו, ולכן זה קצת התעממות.
אז זה נקודה אחת, שאתה אומר, איך אומרים, דין אחד לכולם שווה צריך להיות, אז גם כשמדברים על סנקציות כלכליות, האם אתה חושב שיש מקום להטיל סנקציות כלכליות רק על מוסדות חינוך, או על כל מי שמופר את תקנות הקורונה, כולל עסקים קטנים, כולל בעלי אולמות, כולל כל מי שמפר, לשלול ממנו תקציבים, לשלול ממנו רישיונות עסקים והטבות והכל?
אני אמרתי את זה ואני שמח לחזור בפניכם, כי זו שאלה מצוינת. חס וחלילה להפלות מפרים כאלה ומפירים אחרים. אני בא מעולם ההייטק, אולי אתם יודעים. אני אמרתי, ואני חוזר אצלכם, חברת הייטק שמקבלת את כספי מדינת ישראל דרך רשות החדשנות ומפירה את הוראות הסגר, את התו הסגול, את הוראות הממשלה, על המקום, שיחתכו לה את התקציבים.
אז למה לא שמענו את זה עד עכשיו, רק שזה יהיה למוסדות, הנה, שמענו את זה.
וזה לסיום?
הנה אני אומר לכם, ואני עומד מאחורי זה, ותדעו לכם שחברת הייטק שלוקחים את הכסף הזה, היא נסגרת על המקום ומפוטרים עשרות אנשים. אני עומד מאחורי הדברים האלה, מי שמפר את החוקים במדינת ישראל.
כי כשאמרו שבעלי
הסכימות...
ואנחנו בזכר נסיים. כן, אנחנו חייבים לסיים. השר יזהר שי, כחול לבן, תודה רבה, פרסומת.
ואם תרצו בכל זאת מילה של סבלנות, בואו נהיה כולנו ביחד, זאת מגפה שתוקפת כולנו, חשוב שנדבר ונהיה אחים בזה.
הלוואי.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, ערב טוב, פרסומת.
עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
הקדוש ברני יוסף, עובדיה רב.
להצטרפות לסיום הזוהר היומי לעילוי נשמת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, חייגו כוכבית 5290, קבלו על עצמכם דף זוהר ושמכם יועבר לתפילה בציונו הקדוש על ידי רבני אגודת בית מרן, כוכבית 5290. שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
תקשיבי קטן, נפיר. לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
אשריכם תלמידי חכמים, במלאת 7 שנים להסתלקותו של אביר הרועים מרן רבנו עובדיה יוסף, ראש העיר ירושלים משה ליאון מזמין את ציבור בני התורה ואת מוקירי זכרו של מרן זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל להאזין ולקחת חלק במעמד הגדול לכבודה של תורה בגמר תחרות פרסי היצירה התורנית פרס הראשון לציון. המעמד רב הרושם לכבוד עמלי התורה יתקיים ביום ההילולה של מרן, יום שלישי ג' במר חשוון, בראשותו של מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות גדולי ומעורי הדור שליטה. ילוו את האירוע לכבודה של תורה הזמרים שלמה כהן וחיים ישראל. האירוע יועבר בעזרת השם בשידור חי ברדיו החל מהשעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
אתה משקיף עלינו
אתם קוראים עיתון, אבל מה שמעניין אתכם זה המודעות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
עכשיו
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף.
כן, שבנו אליכם, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, אנחנו נחזור כמובן בשעה השנייה. יהודה, לסיכום, היה לנו כאן את יעקב אשר, את הפרשנים, את השר יזהר שי, שבאמת אגב הוא קרן אור באפלה גדולה של מפלגת כחול לבן, שנמצאת ב...
המון הערכה יש לפעב, דרך אגב, גם בפלגות החרדיות, גם בקרב שרים, גם אצלנו, אני יודע שמדברים עליו סך הכל כאדם מאוד אגון, משתדל מאוד ענייני, לא מתלהם, חשוב מאוד לשמור איתו על הרצף הזה.
אבל לצערנו, כנראה אפיזודה חולפת עם תוקף אחרי הסקרים שמתפרסמים ועוד אתמול, או כנראה לא יאריך ימים, אתה יודע, אנשים טובים לא תמיד יש להם מקום בפוליטיקה.
כבר כמעט התפטר והחזיקו אותו, איך אומרים, בשנייה האחרונה.
כן.
אבל תראה, שמענו ממנו דבר מאוד ברור, שכן, כנראה יש מגעים על הקמת ממשלת 61, מה שאומר שנפתלי בנט כנראה מדבר דבר אחד ועושה דבר שני. נצטרך לברר את זה בשעה השנייה עם סמוטריץ', נברר את הנושא הזה גם כן, איך הוא רואה את זה. יש לנו עדיין, עוד לא קיבלנו תשובות מלאות לגבי הסיפור של הסגרים, נשמע את ראש מועצת רכסים.
אז את כל השאלות האלה אנחנו נענה להם תשובות בשעה הבאה. אנחנו ניפרד מכם בינתיים לחדשות ופרסומות. אנחנו היינו כאן יהודה אבידן, שמעון ברייטקופף, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי יורי כהן. אל תלכו לשום מקום, תחזרו מיד אחרי החדשות.
המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. מיד נשוב.